ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שבוע שעבר השלמנו את פרק ו' למי שלא היה. אנחנו נמצאים היום בפרק ז', הפרק שמדבר על החם ועל החרם. אנחנו ביהושע בפרק ז'. אני קורא את הפסוק הראשון כי הוא בהחלט מהווה איזושהי משמעות מיוחדת למה שקורה כאן. שימו לב ללשון, שימו לב ללשון שהיא קשה מאוד. הלשון של הפסוק הראשון: וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למתי יהודה מן החרם, ויחרף השם בישראל. זאת אומרת, ויחרף השם בבני ישראל. יש פה מה שנקרא בעברית שלנו היום חוסר מידתיות. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא לא מידתי, הוא לא מתאים אחד לשני. הדברים פה הם מאוד מוזרים ומשונים. הפסוק פותח בזה שהייתה איזושהי בעיה. למדנו בפעם הקודמת איך בדיוק הקדוש, דיברנו על המלחמה הרוחנית המיוחדת בכל הנושא של יריחו, והסברנו את מה שהסברנו עם השבת, עם הסיבובים, עם העניינים, כל מה שמיוחד לדבר הזה. וכאן יש משהו לא ברור. מסופר כאן: וימעלו בני ישראל מעל בחרם. אתה מצפה לשמוע שכל בני ישראל, כל אחד לקח לעצמו את הציוד של השני. אני לא יכול לשכוח, כל פעם שאני מלמד את הדבר הזה, אני נזכר בסיפור שמעתי מהרב חנן תורה, שכשהם לחמו במלחמת ששת הימים והם הגיעו למושבה האמריקאית, מה שנמצא היום מזרחית לכביש אחד הירושלמי, שנוסעים לכיוון של מעלה אדומים ופסגת זאב וכו', אז יש שם בצד ימין את המושבה האמריקאית, היה שם בית מלון גדול מאוד, ובויטרינה של המלון היו תכשיטים. כאילו, הרי חוסיין פתח במלחמה פתאום, אף אחד לא ידע בכלל מה שיהיה, והיה לו מנפי אגדי שאחרי זה נהרג, איפה שאחרי זה הוא הקים את בית אורות, גיורא אשכנזי, ובאו חיילים, כאילו חיילים, מתח של מלחמה וכו' וכו', רצו לשבור את הויטרינה ולקחת, זה שעון, זה שרשרת, כאילו להביא לאישה, לילדים או משהו כאין זה. הוא תיאר איך שהמנפי גיורא אשכנזי נעמד על הסרוכית, והוא כאילו, אני לא יודע אם הוא למד את יהושע או אישהו, אם הוא ידע את הפרק הזה על החן או משהו כאין זה, הוא אמר: חיילים שלנו יגעו בשלל שלא שייך לנו, לא יעלה ולא יבוא דבר כזה. וכאילו לא מהצד הדתי, אלא מהצד של מידות מתוקנות ודברים כגון אלו. סיפר את זה, הוא סיפר את זה הרבה יותר טוב ממה שאני מספר את זה. לצערנו, לא ההוא בחיים ולא זה בחיים, אבל הסיפור הזה מלווה אותנו. אז
מה עם חלל?
כשהקדוש ברוך הוא שמותר, יש מצבים שמותר. ויש מצבים שאסור. אז לא מסתערים על ויתרון של בית מלון.
אבל זה המצבים שאסור.
מה זה?
באופן עקרוני, אם אדם מגיע למקום הזה,
הוא מותר? בסדר, אז אני אומר עוד פעם, יש לזה דברים. אני רק אומר שפה נאמר להם שאסור, אבל אני אומר שהקושי בפסוק הראשון הוא בין הפרופורציה לבין איך שהוא נפתח לבין מה שהוא מסתיים. כאילו, וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ובסוף מדובר על אדם אחד שעשה את כל העניינים האלה. מה יש פה? למה זה עובד בצורה כזאת? בוא נתחיל לרוץ בדף המקורות. אז המקור הראשון זה גמרא במסכת שבועות: והכתיב: וחשוב איש באחיו, איש באבון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. אנחנו מדברים על מלחמה שנמצאים כבר בארץ ישראל, ואנחנו יודעים שבפרשת ניצבים כתוב: המסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ובנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כשעברו את הירדן נכרתה ביניהם ברית של ערבות, ומכיוון שנכרתה ברית של ערבות, אם חלילה אחד עושה דבר לא תקין, אז זה פוגע בכולם. המשמעות היא שזה תופס את כולם. וכך מוסברים הדברים בחז"ל ובפרשנים. אני קורא במדרש תנחומה. דבר אחר, שימו לב, זה פרשת ניצבים בגלל הפסוק שהזכרנו: כולכם ערבים זה בזה, אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם עומדים בזכותו. ולא אתם בלבד, אלא אפילו צדיק אחד ביניכם כל העולם כולו בזכותו עומד, שנאמר וצדיק יסוד עולם, וכשאחד מכם חוטא, כל הדור לוקה. וכן אתה מוצא באחן, הלא אחן בן זרח מעל בחרב, מידת פורענויות מועטת והדור נתפס בה, מידה טובה מרובה על אחת כמה וכמה, וכך נאמר כל איש ישראל, ולא גדולים שבכם בלבד, אלא אפילו תפכם לשכם בגרחה, לכך נאמר כל איש ישראל, לפי שבשר ודם מרחם על הזכרים יותר מהנקבות. הקדוש ברוך הוא אינו כן, כי רחמם על כל מעשיו, על הזכרים, על הנקבות, על הצדיקים ועל הרשעים, שנאמר מחוטב אצלך עד שואב מימיך. ואני מסיים בדברי המדמי, וימעלו מודיע כי כל ישראל קשורים כגוף אחד, עד שכל איש ואיש מהם יחוסו אל הכלל כייחוס איבר אחד מן הגבייה אל הגבייה, וכמו שעל ידי חולי או הפסד איבר אחד יתאווה חולי או מום בגוף כולו, כן, ומה שלקח אחד מן החרם נחשב כאילו מעל העם כולו. ותכף אני מתייחס למשפט שנועם פתח פה, שרב אביגדור דיבר היום על דוד, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, כי תכף נראה את הרב דסלר בסוגיה הזאת, ומה המשמעות של העניין הזה, דבר מאוד מאוד יסודי בלימודי תנ"ך בכלל. ומה שאנחנו רואים מהגמרא, מחז"ל, ממה שהמלבי"ם אומר לנו, עם ישראל הוא איזושהי יחידה אחת. כמובן שכל המקורות הללו מביאים את הרב קוק לכתוב את מה שהוא כותב באורות במקום מספר 4, הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי בארץ ישראל, ותכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. אל תשאלו אותי מה זה, אני בקושי מבין מה זה נשמה הפרטית, אבל אני יכול להבין מה המשמעות של העניין הזה, מה זה נשמה פרטית ומה זה נשמה כללית. אבל אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני מצבים, איך כל עם ישראל מתאחד כגוף אחד, דברים שלא קיימים בשום מקום בעולם. זה נשמה כללית, יש איזה חיבור, יש איזה עשייה, יש איזה רצון לפעול ולעשות וכולי. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין, וזה מה שמנחם אותי, שאני אומר שאני לא תמיד מבין את הדברים הללו, בין כשבא הדבר מדי רצון והכרה, בין כשבעל הדבר, חלילה לא אינו רוצה, אבל אינו מכיר כלל את ערכו. אומנם הבדל גדול יש בזה וכו' וכו' וכו'. בקיצור, מה שקרה כאן, מכיוון שנכנסים לארץ ישראל, ואדם אחד, יש פה תקלה מאוד רצינית לפי מה שתכף נלמד, הפרק פותח בכל בני ישראל, וימעלו בני ישראל מעל בחרב. זה כל בני ישראל, אבל יגידו, המורה זה רק תלמיד אחד, מה אתה רוצה מאיתנו? זה נחמד, אבל נכנסים לארץ ישראל, יש כאן כללי עבודה אחרים לגמרי. ולכן המקרא מדגיש את זה ומדבר על זה, כן.
אבל למה התורה אסורה באופן כל כך אמור להגמירה
בחירה, כי כן יצירה את אופן אישה יפה שואה?
למה
כאילו
בכסף
יחמירה ואישה יפה
שואה
יאמרה פה מותר? בסדר, אז זה לא... תשמע, אם היינו יודעים, איך אמר אחד מן הקדמונים, אילו ידעתיו הייתיו. זאת אומרת, אם אנחנו היינו יודעים כל דבר, למה הקדוש ברוך הוא עושה אותו כך או אחרת, אז אנחנו היינו הקדוש ברוך הוא. יש מצוות שבהם זה נאמר ככה, יש דברים שנאמרים אחרת. לא יודע, אני אומר כמה דברים שאתה מסתכל היום בהתבוננות, שאולי משעתם היו מובנים יותר, מובנים פחות. אין לי זמן עכשיו להביא לכם כמה דוגמאות לעניין הזה, אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה סדר בתורה, והדברים האלה הם כאלה ואלה הם כאלה. יש את יפה תואר, לא יודע אם יש דיון בכלל, אם זה היה אי פעם, זה רק כנגד יצר הרע, כמו בן סורר ומורה, שלא היה, אלא יש כל מיני דיבורים. כאן, ודיברנו על זה הרבה בשבוע שעבר, מכיוון שזה נקודת הראשית, מכיוון שזה נקודת ההתחלה, מכיוון שפה הכל מתחיל להתאבות, ציטטנו את המערד, הבאתי את הדוגמה של הקיר הזה, אני יכול להביא עכשיו את הדוגמה של הקיר השני, שכל סטייה קטנה בשורש היא סטייה גדולה בענפים. ופה אם המלחמה הזאת לא תהיה בקדושה ובטהרה, מי יודע לאיפה עם ישראל יגיע. אז הדבר הזה זה הפתיחה שלנו לתוך כל העניין, ובואו נסיים בדברים של הרב דסלר, ותיקחו אותם ללימודי התנ"ך באופן כללי. עד כמה זה אקטואלי בתקופה שבה אנחנו חיים. כתוב במעשה אחן, ויאמר השם אל יהושע, חטא ישראל וגם עברו, אני מדלג על הפסוקים. אם לא היינו יודעים איך היה מעשה, בוודאי היינו חושבים שאם לא כל ישראל, על כל פנים רובם חטאו, או לכל הפחות חלק מסוים מן העם, 30%, 20%, אבל למעשה איך היה? הכתוב מודיע לנו שרק אחד עשה עבירה, מכל קהל ישראל, רק איש אחד בלבד לקח מן החרם. איך יתיר עם זה מאמר השם חטא ישראל? איך זה יכול להיות? אלא ודאי שצריך לחפש את חטאם בהבחנות הכי דקות בלב לפי מדרגתם. והעניין הוא שעל ידי מעשה אחר נתגלה חיסרון דק מן הדק במדרגת דבקותם של כלל ישראל והשם יתברך שמו. כי ידוע גודל השפעת הציבור על היחיד שבתוכו. והנה כתוב שאילו הייתה מעילה בחרם אצלם בריחוק, בביזוי ובתיאום היותר אפשרי כראוי להם לפי מדרגתם, לא היה אפשר שימצא אפילו אחד שיעיז לגנוב. איזו אמת גדולה יש פה. זאת אומרת, אם הדבר הזה היה מושרש בצורה כל כך אמיתית ונכונה, אז זה לא היה קורה. כמה אנחנו מכירים את זה על עצמנו? אני אומר, בכל מיני דברים. מכיוון שפעם אחת תלמיד שהיה תורן נסע לשבת והשמיים לא התהפכו, אז היום אחד אומר, אז מה אם אני תורן? אני נוסע, מה אכפת לי? זה פשע וחופר הדבר הזה. מה זאת אומרת אתה נוסע? מי אמור לערוך? מי אמור לסדר? מי אמור לארגן את כל הדברים כולם? אין אף אחד שאמור לעשות את זה, זה פשוט פשיעה שאין כדוגמתה. אלא מה? התרגלנו לזה. לא נורא, הוא בא, הוא הולך, הוא לא היה, זה לא היה. כל אחד תולה את הדברים הללו ואחרים. אומר הרב דסלר, יש כאן נקודה שאם יש בתוכנו מציאות כזאת, משהו פה פגום, משהו פה לא בסדר. וחיסרון דק שכזה, שכמעט אי אפשר לנו להבחינו, מתבטא בלשון התורה כחטא גס, לקחו, גנבו כי חשוב. הרי לנו דוגמה לתיאור חטא עתניק על פי קנה המידה של התורה הקדושה. כלפי מה אני אומר את זה? עם השיחה של רב אבידו, אני שמעתי את השיחה הזאת מרב אבידו לפני 39 שנים. אבל אם באמת השיחה, אם באמת הדברים הללו של דוד ובת שבע, אנחנו הרי כל יומיים יש לנו שערוריה חדשה בעניינים שבינו לבינה. אוי ואבוי! אוי ואבוי למי שיושב ומניח תפילים כל היום, כל יום, כל בוקר בתפילה, שחושב לעצמו שזה כמו זה. אוי ואבוי! אז זה מה שהרב דסלר מנסה להכניס לנו. הוא מנסה לומר לנו שלא להסתכל על הדברים באמות המידה המקובלות אצלנו. אתה לא יכול להסתכל על זה ככה. זה אבותינו, זה גדולי ישראל, זה אנשים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, אנשים
ש...
מה זה?
זה רק בגובה העיניים.
נכון, זה לא תנ"ך עם ביקורת שכל אחד בא ואומר מה נראה לו ומה מתאים לו ומה הוא חושב ומה נדמה לו וכו' וכו'. זה חמור מאוד וזה מגיע לזה שאחד אומר, טוב אז דוד היה כמו זה וזה, מה? מי בכלל יכול להעיז לדבר על דוד המלך? מי בכלל מסוגל להבין על איזה אדם מדובר ועל מה הוא עשה ואיך הוא עשה וכו' וכו'. וזה, הרב דסלר יש לו מה שנקרא חטאי קדמונים, איך להתייחס לעניין הזה. וחשוב מאוד, וגם לנפתאו יש. בסדר גבור, 100%. גם בשכונה שהרב נדצל הוא הרב שלה. אז זה בסדר גבור, אין שום בעיה. אז זאת הנקודה שעולה כאן מתוך הדברים הללו. בואו נתחיל להתקדם בפה. עכשיו, עוד דבר. שימו לב שצורת האזכור של אחן היא משונה מאוד מאוד. אחן בין קרמי, בין זבדי, בין זרח למטה יהודה. מה זה? זה הצעה לשידוך ששואלים פה מה הסבתא רבא שלי עשתה? מה יש פה בתוך כל...
זה עכשיו נשאר, לא?
אז יש גם את העניין הזה, אבל לא מסתפקים פה, יש פה, כאילו גם בדברי הימים, תראו בדברי הימים במקור 6, בני יהודה ער ועונן, ויהי הם חור רע בעיני השם, ותמר קלתו, ובני, פסוק ז', ובני קרמי, אחר אוכל ישראל אשר מעל בחרב. זאת אומרת, יש פה איזה חשבון שמחזיר אותנו הרבה מאוד לאחור, כדי לבוא ולומר לנו מה בדיוק קורה פה. אני רוצה טיפה להתקדם, אנחנו חייבים לגמור את הפרק היום. אז וישלח יהושע אנשים מיריחו אהל. זאת אומרת, זה פסוק, אם אתם מכירים את הביטוי, הוא פסוק מטרים. זאת אומרת, הוא טרום, הוא לפני כל מה שהולך בכלל להיות. עכשיו מספרים לנו מה קורה. ומה בדיוק עשו? מה עשו? וישלח יהושע אנשים מיריחו, העי, אשר עם בית אבן מקדם לביתיהם. שימו לב, הייתה מלחמה אחת, הייתה מלחמה ניסית, כבשו את יריחו. עכשיו הולכות להיות שתי מלחמות. הולכים לכבוש את העי, ואחרי זה מלחמת מלכי הצפון, מלחמת מלכי הדרום, ובזה גומרים את כל ארץ ישראל. אז נכנסים לעי שהיא באזור היום, דרך אגב, ליד פסגות, יש היום יישוב שנקרא מבוא העי, יישוב כבר די גדול, היה בהתחלה משהו קטן, הוא סמוך לפסגות, אני לא יודע אם זה בגלל הזיהוי הגיאוגרפי, אבל שם זה נמצא. וישלח יהושע אנשים מיריחו, היה אשר עם בית אבן מקדם לביתיהם, ויאמר עליהם לאמור, עלו ורדו את הארץ, ויעלו אנשים ורדו את העל, וישוב אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם כ-2,000 איש, וכשלושת אלפים שיעלו, ויקעו את העל, תיגע שם את כל העם כי מעט המה. בקיצור, חבל על הדלק, חבל על האנרגיה, חבל על החיילים, תשאיר את הכל, תוציא איזה משהו, אנחנו בהליכה גומרים עם כל העניין הזה, כך נראה לנו וכו'. יהושע, שימו לב, שולח מרגלים, מלחמה טבעית, נגמרו הניסים, מלחמה טבעית, צריך לראות איך נכנסים לעיר, מה עושים, איך עושים וכו'. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי העי. זאת אומרת, אנשי העי קיבלו כוח, קיבלו ביטחון, הם לא נבהלו מכל מה שהיה ביריחו, הם לא רואים אנשים שמקיפים את החומה שבע פעמים, והם קדימה הסתער, ובקדימה הסתער הזה מה הם עושים? הם מצליחים להביס את בני ישראל, לא לגמרי, אבל ויקום מהם אנשי עי כ-36 איש, והמספר הזה הוא מספר משמעותי, 36 איש, האם זה אחד שמשול כנגד העניין הזה, או שזה כך וכך האנשים? בקיצור, מה הם עושים? וירדפו לפני השער עד השברים, זאת אומרת, אחת שהם שברו אותם, עד השברים, הם כאילו לא סתם ניצחו אותם, אלא מה שנקרא, לדרוך על מישהו ולסובב את הרגל, להראות לו שהם ניצחו אותו, ויקום במורד וימס לבב העם ואי למים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם, עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם. קטסטרופה, היינו רגילים להנהגה ניסית, 40 שנה אנחנו הולכים במדבר, יש לנו את משה רבינו, עכשיו לפני כמה ימים נכנסנו לארץ, חוללנו פלא שאף אחד לא האמין, היקפנו את חומות יריחו, תקענו בשופר, החומה נפלה תחתיה, כולם נמוגו מפנינו, רחב אומרת לנו שכולם רועדים מפחד ממה שהיה לפני 40 שנה מיציאת מצרים, ופה באים כמה שוליקס מהעית, וקדימה מחסלים, מפילים אימה ופחד ומורה, חוץ מההרוגים, שזה כאב כשלעצמו, יהושע, המנהיג הגדול, נופל על פניו, כולם בוכים עד הערב, שמים עפר על ראשה, התאבלות לאומית גדולה מאוד מסביב לעניין הזה. זאת אומרת, יש פה גם חילול השם, גם אבל גדול מאוד של יהושע, וכל העניין הזה באיזשהו מקום עושה לנו דברים מאוד מאוד לא חיוביים ולא תקינים. תראו לרגע במקור 14, מה שדיברתי על ה-36, זה המסכת שאנחנו לומדים בישיבה, והתניא יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ, שנאמר, ויקום מהם אנשי עי כ-36 איש, ותניא, 36 ממש, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, וכי נאמר 36? לא, אבל לא נאמר אלא כ-36. אלא זה יאיר בן מנשה ששקוי כרובה של סנהדרין, שרק הוא סנהדרין 70, לפי הדעה שזה 70, והוא היה בגדלות שלו, אז כ-36 שזה רובה של סנהדרין, אז ממילא הוא זה שנהרג מסביב לפרשה הזו. אני אומר שוב, גיאוגרפי, יריחו יושבת בבקעה למטה. כמובן שכדי להיכנס לארץ ישראל צריך לעבור את מה שנקרא גב ההר, מה שנקרא היום בפוליטיקה שלנו יישובי גב ההר, וההחלטה היא שהעי זה המקום האסטרטגי שדרכו אפשר לעשות את זה, לאחר מכן יפנו צפונה ודרומה. ביחס לזיהוי של העי, אז הגיאוגרפים המקראיים של היום, אלה שאנחנו ככה סומכים עליהם בכל העניינים הללו, באמת מציעים כמה הצעות, איפה נמצאת העי, באזור בית אל, באזור פסגות, איך בדיוק להבין את העניין הזה. אבל יש פה עוד איזושהי נקודה שאני חושב שאסור לשכוח אותה. תסתכלו לרגע במקום מספר 11. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא לא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית אל ובין העי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. ואומר, כי מה כתוב? מקור מספר 12, ואיבן שם מזבח להשם. אמר רבי אלעזר, ג' מזבחות בנה, אחד לבשורת ארץ ישראל ואחד לקניינה, ואחד שלא יפלו בניו. הדר דכתיב, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו הארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם. אמר רבי אלעזר בן שמוע, התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר ואנוכי עפר ואפר, כלום בנה אברהם מזבח בעי, אלא שלא יפלו בניו בעי. וגם, רש"י מביא את זה, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון אחיו ויתפלל שם עליהם. אז מסביר המהר"ל בגור אריה, הזכרנו כמה פעמים ונזכיר עוד כמה פעמים, גור אריה זה הספר הראשון שהמהר"ל כתב, יש לנו על רש"י למעלה מ-200 פירושים, רש"י הוא פירוש על התורה. שבמהדורה הראשונה של רש"י, סביר להניח שרש"י לא מכיר את אותיות רש"י. אותיות רש"י זה המצאה של המדפיסים שרצו להפריד בין הטקסט לבין הפרשנות. רש"י היה הפרשן הזה, אז הם עשו, אמרו, זה יהיה אותם אותיות, התבלבלו. אז המציאו אותיות אחרות, ויש לנו היום, אנחנו יודעים על כ-240 או 250 פרשנים על פירוש רש"י. מכל הספרים שהמהר"ל כתב, הספר הראשון שהוא כתב זה גור אריה על התורה, שזה על פירוש רש"י. אז כותב המהר"ל במקור מספר 13, ומה שנתנבא דבר זה יותר ממה שנתנבא על שאר צרות שהגיעו לישראל, מבואר למעלה כי המקום גורם, הנני מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לזרעך אתן את הארץ, והראה לו באיזה אופן ירשו, אם בחוזקה או בכוח השם, או יערו קצתם במלחמה. והראה לו הקדוש ברוך הוא חטא אחד, שלא יפול מהם איש זולת על ידי אחד, ולפי כך יתפלל עליהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזשהו מהלך רוחני. יש פה איזשהו עניין, שזה קצת תשובה לשאלה שאתה שאלת. הקדוש ברוך הוא בראשית ההיסטוריה, בספר שהוא הראה לאדם הראשון, שמופיע בכמה מקומות בחז"ל, הוא קבע... הוא אמר לאברהם אבינו, תשמע, פה צריך להתעצם בתפילה, פה יכול להיות שתהיה תקלה, יהיה איזה קלקול, יהיה איזה דבר, יהיה איזשהו עניין, ואיזה מקום זה תופס. אחד הלך לקח אדרת שנער או משהו כזה, אז חטו ישראל, ואברהם אבינו כבר התפלל על זה, ובנו מזבח, ועשו את כל העניינים כולם, כי זה דבר התחלתי וראשוני, ויש לזה חשיבות יוצאת מגדר הרגיל. וברגע שמתגבר על הדבר הראשוני הזה, אז ממילא כל המציאות תהיה אחרת, תהיה שונה, תהיה באופן אחר לגמרי. אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו רואים ששולחים מרגלים, המרגלים האלה לא סומכים על נס, והם אומרים שצריך לצאת למלחמה, ולראשונה עם ישראל נתקל באויב פיזי בתוך ארץ ישראל. זה דבר שלא היה עד עכשיו, לא נתקלו בשום אויב פיזי בארץ ישראל. עכשיו, מהי הדרך הנאותה להנהגה של מדינה? האם בדרך נס, האם בדרך טבע? איך אנחנו מטפלים בדברים הללו? זה עניין שהרב מטפל פה בעינייה. אני מתקדם, אם נספיק בסוף, נחזור לעניין הזה. זאת אומרת, איך אנחנו מבקשים להנהיג מדינה? אנחנו מבקשים להנהיג מדינה בדרך רגילה, בדרך ניסי, וזה נפקא מינה פה לכל ההנהגה הזאת של יהושע. מה הולך להיות פה? יש פה נגע. מה? נכון. אז האם, ולמה יהושע נופל על פניו? כי הוא אומר, ריבונו של עולם, בוא, תחזיר אותנו להנהגה של מוישה רבנו, שכל יהיה בניסים. אני לא רוצה לשלם שכר לימוד כזה גבוה בבית ספר שהכנסת אותי אליו. הכנסת אותי לבית ספר, פה צריך ללמוד, פה צריך לעשות כל מיני דברים, אבל השכר לימוד הוא מאוד גבוה. נהרגו, עם ישראל ברח, כולם בוכים, כולם פוחדים. אז נכון שזה מדרגה מאוד גבוהה לחיות בצורה טבעית קרוב לקדוש ברוך הוא. תשאיר אותי אבל בהנהגה הניסית, ושכל ילך בסדר כמו שהיה ביריחו. אני רוצה כוחות להתמודד. וצריך גם לחשוב מה זה להיכנס לנעליים, לא הפיזיות, אבל לנעליים הרוחניות של משה רבינו. אז כשזה הולך ביריחו, הכל פלא פלאים, פתאום פה כשנופלים, אז מתחיל התקשורת חוגגת. מכירים את המושגים האלה. רבותיי, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, את כל הפרקים האלה אפשר ללמוד ממש בהשלכות מעשיות למה שקורה לנו היום. לא צריך להיות חכמים מופלגים כדי להבין את העניין הזה. בקיצור, יהושע קורא את סמלותיו, מתחיל שם אבל גדול, ויאמר יהושע, אני בפסוק ז', השם אלוקים, שימו לב לצירוף השמות, השם אלוקים, מידת הדין, מידת הרחמים, חשב הקדוש ברוך הוא לברות וכו' וכו'. למה עברת העביר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו רואנו ונשם בעבר הירדן? מעררים על כל הראשונות, מה היינו צריכים כל הסיפור הזה? מה יוצא לנו מזה? עכשיו, עוד לא התחיל כלום. לפי הדעה בחזן נהרג אדם אחד, יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין. אדם אחד נהרג, אבל הכל התמוטט. כל הבניין התמוטט, כל המערכת, כל האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה במשה רבינו, ביהושע, בכניסה לארץ, כל מה שהתחנכו, באברהם אבינו, בברית בין הבתרים, הכל, הכל התמוטט. משום מה היינו צריכים את הדבר הזה? בי אדוני, מה אומר? אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני בכל יושבי הארץ, ונסבו עליהם, והחריטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? יהושע הרי לא יודע שום דבר על החן. הוא יודע את מה שהוא יודע. הוא לא יודע שמישהו לקח ביריחו מאחרת. הוא לא יודע מזה שום דבר. לא ידוע לו. והוא מדבר פה על חילול השם, והוא מרגיש מפלה, והשאלה הגדולה היא, האם באמת הוא מוכן לוותר על הכל, או שהוא רק מעלה זה כשאלה? איך אנחנו יכולים להבין, את הדברים הללו? תראו בטובכם במקור 16 בדברי הרמב"ן. ואתה כן.
זה לא דומה למה שעם ישראל אמר שמה שמעלים יצרו להם?
כן, שמה הם אמרו אז?
למה הם
נשארים
למות
במקום? נכון.
אז איך
יש
לא מדבר
כזה?
איך
הוא לא נהנה
של דבר?
נכון, בסדר, בוא נראה. זה באמת נפילה עצומה, זה באמת קרה פה משהו נורא להיות. אפשר להמשיך? אני חושב שיש פה איזו תסיסה חיובית היום.
זה בסדר?
נראה פה בהיי. אומר הרמב"ן כך, והטעם בטענה הזאת איננו כרוצה להראות כוחו בנסונד, כי כל הגויים כעין נגדו מאפס וטוב נחשבו לו. אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בורו ויודע לשמו, ושם הרשות בידו להרע או להיטיב. וכאשר חטאו ברצונה וכפרו בו כולם, לא נשאר רק העם הזה לשמו, עם ישראל. הוא פרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, ונודע בזה לכל העמים. והנה אם ישוב ויאבד זכרם, שואל איתן, מה איך יהושע אומר דבר כזה? ומה תעשה לשמך הגדול? זאת אומרת, הולך להיות פה חילול השם שאין כדוגמתו. אבל הוא אומר, והנה אם ישוב ויאבד זכרם, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו, ולא יסופר עוד בהם. ואם אדם יזכיר כן, יחשבו כי היה כוח מכוחות המזלות והכוכבים, וחלף ועבר. והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי. הרי הגויים לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. היחידים שמאמינים בקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. אם עכשיו עם ישראל יפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא, ומה אתה עשה לשמך הגדול? מה יהיה? איך יתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם? שלא יישאר בהם יודע את בורו רק מכניס לפניו. ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים, כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים. ויותר מזה, אומרת לנו הגמרא במסכת תענית, אמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, שנאמר ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? אומר רש"י, מה פשט ליפול על פניו? רשאי ליפול על פניו לבזות עצמו בפני הציבור, שאם לא יענה יחרפו, הרי הוא נופל על פניו. אם הקדוש ברוך הוא לא יענה לו, אז יגידו מה, הוא לא שווה כלום. זאת אומרת, באותו רגע ביטלת את הלגיטימציה של המנהיג, אין לו שום לגיטימציה. אם הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו ואין לו איזה תקשורת איתו, אז מה יש לנו לעשות איתו? הכל גמור. כך שמעתי, אלא אם כן יודעים בו שהוא חשוב כיהושע, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? בקיצור, מגיעים פה למצב קשה מאוד, ומה תעשה לשמך הגדול? הקדוש ברוך הוא מרגיש שהוא חייב לאשת את יהושע, הוא חייב לתת לו כוחות, ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו משפטים קשים ביותר, חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותה, וגם לקחו מן החרב, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרב להוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרב מקרבכם. פצצת אטום נופלת על יהושע. הוא מבין שהמלחמה ביריחו הצליחה, ושהכל בסדר גמור, וכולם צדיקים, מניחים תפילין גם של רשי, גם של רבי נותן, וקדימה ממשיכים הלאה, והכל מצוין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מנהיג של עם של עבריינים, חטא ישראל, וגם העלו, וגם לקחו, וגם פשו, וגם זה, איזה אמירה קשה מאוד מאוד. אז מה מספר יהושע? טוב, הקדוש ברוך הוא, גילית, אתם מכירים את אלה שבאים אליכם ואומרים, שמע, יש משהו שאני לא יכול להגיד לך. אז למה אתה אומר לי שיש משהו שאתה לא יכול להגיד לי? אז אל תגיד לי, אל תגיד לי. זאת אומרת, יש אנשים שזה המקצוע שלהם. זאת אומרת, הוא שושואיסט כזה, והוא אומר לך, תשמע, יש איזה משהו, אני לא יכול להגיד לך. אז בסדר, אז אל תגיד לי, למה אתה אומר לי? אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, הוא אומר ליהושע, תשמע, בסדר, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מי זה? נוציא אותם להורג בכיכר העיר, נעשה מסיבת עיתונאים, נביא את כל המשטרה, מה לעשות עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תשמע, הדברים האלה נגמרו, אנחנו בהנהגה אנושית, אתה עכשיו צריך לבדוק ולברר את העניין הזה.
אלוקים בעצמו שורף את החן.
מה?
אלוקים בעצמו שורף את החן, זה לא שיהושע מדליק אותו.
בסדר, אבל בוא תראה מה קורה פה. קום, קדש את העם, ואמרת, יתקדשו למחר, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, חרם מקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד אשימכם החרם מקרבכם, ונתרמתם. ונקרבתם בבוקר לשבתכם. קודם כל הולכים לישון בלילה, קודם כל הולכים לישון, קמים בבוקר, בוקר, אומר הרב הירש, ערב זה ערבוב, בוקר זה דבר מבוקר, הכל מסודר, הכל בהיר, הכל ברור, יודעים בדיוק מה קורה. ונקרבתם בבוקר לשבתכם, והיה השבט אשר יקדנו השם יקרב למשפחות, והמשפחה אשר יקדנה השם תקרב לבתים, והבית אשר יקדנו השם יקרב לגברים. זאת אומרת, לא מדובר פה, שום אישה לא עשתה, כי גם נשים לא לוחמות כמובן, אז אין בעיה. והיה נלכד בחרם, יסרב באש, אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית השם וכי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר. עכשיו תארו לעצמכם, צריך עכשיו לקיים אספת עם. אני תמיד שואל את עצמי, כשאני מלמד נביאים ראשונים, יש המון, שמואל אוסף את העם במצפה וזה, איך דיברו? היום יש לנו רמקולים, אמצעי הגבר...
חוצפית התורגמן.
מה זה?
חוצפית התורגמן.
חוצפית התורגמן זה בבית מדרש, אני שואל אותך, שמואל אוסף את כל העם למצפה, איך הוא מדבר איתם? איך שומעים אותו? יכול להיות, אני אומר, זה אחד מהניסים. יהושע כאילו אוסף את כולם, עכשיו הוא צריך להגיד להם מה הם צריכים לעשות. יהושע אוסף את כולם, ויקרב, וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטה, ויקרב שבט יהודה, ויקרב את משפחת יהודה, ויקרב את משפחת הזרחים, ויקרב את משפחת הזרחים לגברים ולקט זבדים, ויקרב את ביתו לגברים ולקט אחד בין כרמים בין זבדים, בין זרח למטה יהודה. בקיצור, כל אחד רוצה לקבור את עצמו שם, אבל אומרים, מי הבן אדם, מי אבא שלו, מי סבא שלו, מי סבא רבא שלו, כאילו, חבר'ה, תתייצבו פה בשורה, נבזה אתכם בעסק גדול, שלא יהיה פה איזושהי טעות. ויאמר יהושע אל החן, בני, שימה כבוד להשם אלוקי ישראל, ותן לו תודה. זאת אומרת, תעשה, שימה כבוד. כי מה הוא אומר? אומר אותו אחד, מה אתם עושים עליי גורלות? זה טעות, התבלבלתם. הבחינה שלי היא אחרת, החליפו שם, למרות שבשבוע שעבר שמעתי על נס. ישבתי עם הורים של איזה בחור בכיתה י"ב בישיבת ירושלים לצעירים. תוך כדי שאנחנו באיזשהו עניין, לא סימפטי במיוחד, הישיבה הייתה סימפטית, אבל הנסיבות שנפגשנו אפשר היה לוותר עליהן. ואז מצלצל אליהם הבן שלהם, והוא אומר, תשמעו, אני לא מאמין למה שקרה. עשיתי הבוקר טסט, והודיעו לי בחמש אחרי צהריים שלא עברתי. עכשיו, בתשע בערב צלצלו אליי, שהייתה טעות ועברתי.
מה זה מטורף?
אמרתי חביב
לי? חלום של כל זה.
חלום של כל זה. מעולם לא שמעתי על דבר כזה. כבר אמרו לו שלא עבדת, גמרנו, כבר אל תעבור. צלצלו לה, מי שעובד בתשע אומר, אמרו לו, אדוני, הייתה טעות. השם שלך כזה וכזה, אתה עברת.
חלום
של כל
זה. והאורים
יושבים. אחד כמה שאתה עובד. אני חושב שאני חושב לך, אני לא הייתי מאמין. לא, לא, כנראה שזה, לא בדקתי אחר כך, הם קפצו תוך כדי, הם לא הבינו מה בדיוק קורה, הוא כבר הודיע להם שצריך להכין סעודת תשעה באב, בסוף הם לא יודעים כי סעודת שלמה בשעתו, אז הם צריכים להתכונן עוד. אז בקיצור, בקיצור, מה זה? בואי סי, יש לנו עוד 4.5 דקות ו10 פסוקים. אנחנו צריכים לחוס על זה. בקיצור, ויאמר יהושע אל אחיו, בני שים הכבוד להשם אלוקי ישראל, כי הוא מתחיל להגיד, חבר'ה, זה לא רציני, זה לא נכון, מה אתם באים אליי בגורלו? אתם לא יכולים לתפוס אותי, אתם סתם אומרים וזה, אומר לו יהושע, תשמע, מילה שלך, שים כבוד להשם אלוקי ישראל, ותן לו תודה. תן לו תודה, מלשון תתוודה. תודה מלשון וידוי, טוב להודות להשם, טוב להתוודות להשם, ותן לו תודה, והגד למי מה עשית, אל תכחד ממני. ויעל אחר את יהושע ויאמר, אמנם, אמן, אכן, אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וחזות עשיתי, ואלה, בשלל הדרת שינה אחת טובה, זאת אומרת, הוא ראה באיזה איצטלה, איזה בגד, איזה משהו מיוחד, ו200 שקלים כסף, ולשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם ויקחם בינם תמונים בארץ, בתוך העולים והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים, זאת אומרת, יהושע שולח אנשים, מלאכים זה ביטוי מיוחד, אבל הכוונה היא כמובן לאנשים, ומה הם עושים? וירוצו האוהלה, והנה תמונה בעולו והכסף תחתיה. ויקחו מתוך האוהל, ויביאים אל יהושע ואל כל בני ישראל, ויציקום לפני השם. מה זאת אומרת? ויציקום,
כאילו,
התיחו אותם, כך כתוב בתרגום, כתוב, והתיכינון קודם השם, להתיך. ויקח יהושע את החן, בן זרח, ואת הכסף, ואת העדר, ואת לשון הזהב, ואת בנם, ומותם, ואת שרו, ואת חמורו, ואת צונו, ואת העולו, ואת כל השלם, וכל ישראל עמו, ויעלו איתם לעמק החור. זאת אומרת, מה הם עושים? הם עולים, הם היו הרי במקום נמוך, והם עולים לאיזשהו מקום שכולם, וכמובן כל אחד שומע במילה אחור את מה שאנחנו תכף נשמע, כולם שיהושע אומר לו, ויאמר יהושע, מחרתנו יעקורך השם ביום הזה, וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים. מה זה אותם? אותם הכוונה היא את כל את כל מה שהיה שם, את כל מה ששרפו וכולי וכולי, כל השלל הזה וכל העניין הזה היה צריך להרוס אותו. ויקימו עליו שנייה, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישר השם אחרון הפועל, כן קרא שם המקום ההוא עמק החור עד היום הזה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו תהליך, והגמרא בסנהדרין, שלא הספקנו לראות אותה, היא מסבירה את העניין הזה, ותראו מה שכתוב על המלאכים האלה במדרש, מקור 20, וישלח יהושע מלאכים וירוצו האוהלה, מפני מה שלח יהושע, כדי שלא יגנבו אותם שבט יהודה, ולא יוסיפו מחלוקת. לפיכך שלח יהושע מהרה, מה שנקרא בלשון המודרנית של המשטרה היום, בידוי ראיות. זאת אומרת, הם יקחו, הם יודעים שזה לא מהשבט שלהם. זאת אומרת, היה שם סיטואציה מאוד לא נעימה, מאוד לא קשה. זאת אומרת, שבט יהודה הוא שבט מיוחס, הוא שבט מיוחד במינו, וכדי שהמחלוקת לא תדרדר את כולם, צריך לעשות כאן ניתוח קשה, כואב, ממתינים עד הבוקר, עושים את כל העניין הזה. לסכם, פתחנו את הפרק בפסוק שראינו שאין בו מידתיות. חטא כל ישראל, זה חוזר על עצמו בפרק, גם כשהקדוש ברוך הוא מדבר אל יהושע, ראינו שיש חטא באדם אחד, הסברנו את המיוחדות שבדבר הזה, דיברנו על נפילת האפיים של יהושע, איך הקדוש ברוך הוא מרומם אותו, וזה גם הפסוק שבו מסתיים הפרק, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישוב השם מחרון הפועל, כן קרה שם המקום ההוא עמק החור עד היום הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חזר מחרון הפועל, הייתה פה תקלה נקודתית, וזה באמת תגובה מסעירה, אבל זה כדי שהכל יתחיל כמו שצריך, כדי שהכל יהיה בסדר.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.